בבא קמא, דף ע"ט, מתחילים בעזרת השם במשנה. בוא וראה כמה גדול כבודו של הגנב. אומר רבן יוחנן בן זכאי בעמוד הבא, שדבר פלא אנחנו רואים בתורה. אחד גנב שור, שחט או מכר את השור, הוא לא רק משלם לבעלים את השור שהוא גנב ממנו, הוא לא רק צריך לשלם כפל כמו הקנס שהתורה כונסת את הגנב, אלא הוא משלם פי חמש. חמישה בקר תחת השור, והנה, אם הוא גנב כבש, שה, ועשה אותה פעולה, טבח או מחר, הוא לא משלם פי חמש, אלא רק פי ארבע. ארבע צון תחת השה. מה ההבדל? למה הוא לא משלם פי חמש? אלא מכאן אנחנו רואים כמה גדול כבודם של הבריות, ואף על פי שפה מדברים בגנב. אחד גנב שור, הוא מוליך אותו בדרך, השור הוא חזק, הוא גיבור, הוא יכול ללכת ברגליו. זה לא כזה ביזיון ללכת עם שור בדרך. אבל כשגונבים שה ורוצים שהוא ילך מהר, קשה לו, הוא קטן, הוא חלש, צריך לשאת אותו על הכתפיים וללכת איתו כך. זה ביזיון ללכת עם כבש על הכתפיים. בגלל הביזיון שהגנב התבזה, אז התורה אומרת, הוא לא ישלם פי חמש, אלא רק פי ארבע. שואל המערי קץ, דבריו מובאים בשיטה מקובצת. למה רק בתביחה או מחירה אנחנו באים ומתחשבים בכבודו של הגנב? גם בעצם הגניבה, אם הוא לא שחט, הוא לא מחר. תאמר שמי שגנב כבש משלם פחות מאחד אחר שגנב שור, כי לשאת את הכבש על הכתפיים זה ביזיון וגדול כבוד הבריות. שהתורה תמעט בעונש. אלא מבאר המערי קץ, יש הבדל. כשאדם לא רק גנב, אלא גם טבח או מחר, הוא לא יכול בדרך כלל לעשות את זה ברשות הבעלים. הוא צריך לקחת את השור או השה למקום אחר, בדרך כלל לרשותו. שם הוא שוחט, שם הוא מוכר. לכן, באמת הוא התבזה כשהוא סחב את השה על כתפיו. אבל גניבה, מתי הוא מתחייב? בעצם זה שהוא עשה פה מעשה קניין. כמו שהמשנה אומרת, אם הוא גנב בהמה ברשות הבעלים, והוציא אותה מרשותם, ועשה משיכה מחוץ לרשות הבעלים, זה נחשב מעשה קניין, שאם לא היה מדברים פה על גניבה, אלא היה מדברים פה על אחד שבא למכור את הבהמה, והקונה היה עושה משיכה מחוץ לרשותו של הבעלים, הוא היה קונה את הבהמה. אז אם כן, בזה הוא קנה את הגניבה. עכשיו, אחרי שהוא קנה, הוא טבח, או מחר, חוץ מרשותם, אז הוא מתחייב תשלומי ארבעה וחמישה. למה? כי הייתה כאן גם גניבה, אחר כך הייתה תביחה או מחירה. וכן, מקרה או שגנב את הבהמה חוץ מרשותם של הבעלים, אז שם אפשר לעשות משיכה מיד. למשל ברשות הרבים, וטבח או מחר ברשותם של הבעלים, אז בסדר, זה לא מונע שהוא עשה פה מעשה קניין כשהוא גנב את הבהמה ברשות הרבים, מחוץ לרשות הבעלים, ששם אפשר לעשות משיכה, קניין משיכה. או שהוא גנב את הבהמה וטבח ומכר חוץ מרשותם של הבעלים, שגם הגניבה הייתה מחוץ לרשותם וגם התביחה או המכירה הייתה מחוץ לרשותם, אז אני חושב שגם הייתה גניבה ומשלמים תשלומי ארבעה וחמישה. אבל אם הוא גנב את הבהמה והוא לא הוציא אותה מרשות הבעלים, והוא לא עשה גם שום קניין, הוא לא עשה קניין הגבעה, וטבח ומחר שם ברשותם של הבעלים, הוא פטור מלשלם תשלומי ארבעה וחמישה, כי כדי להתחייב בכנס הזה, הוא קודם כל צריך להיות גנב, צריך לעשות איזשהו מעשה קניין. אומר אם כן המערי קץ, כשהגנב עשה את מעשה הקניין, בזה הוא נחשב גנב. זה לא צריך להיות שהוא לוקח את השור ממקום אחד למקום אחר, וזה לא צריך להיות שהוא לוקח את השה ממקום אחד למקום אחר והוא מתבזה. לכן בעצם מעשה הגניבה אין הבדל בין שור לבין שה, כי הוא לא לוקח אותו ממקום אחד למקום אחר. אז לכן אין את ההבדל בתשלומי הקנס, ובשניהם משלמים רק תשלומי כפל. אבל כשבאים לטבוח או למכור את השור או השה, צריך לקחת אותו בדרך כלל למקום אחר. ואז צריך לטלטל אותו ממקום למקום. שם באמת יש את הביזיון כשלוקחים את השה וצריכים להרכיב אותו על הכתפיים. ממשיכה המשנה, אם הגנב היה מושך את השור או השה שגנב, ויוצא מרשות הבעלים, אבל עדיין הוא לא היה מחוץ לרשות הבעלים, ולא עשה משיכה מחוץ לרשות הבעלים. אלא מה? הוא לוקח את השור, בא לגנוב את השור, אבל בעצם הוא לא גנב אותו, כי מה נחשב הגניבה? מתי זה בא לידי ביטוי? כשהוא עושה פה מעשה קניין. מתי זה מעשה קניין? אם הוא עושה משיכה, זה צריך להיות מחוץ לרשות הבעלים. ולכן כאן שהוא לא עשה משיכה מחוץ לרשות הבעלים ומת השור הוא עשה ברשות הבעלים, הוא לא נחשב עדיין גנב, הוא יהיה פטור מלשלם כלום. כי הוא לא נחשב גנב כל זמן שהוא לא הוציא מרשות הבעלים, כי הוא לא עשה כאן את הקניין משיכה מחוץ לרשות הבעלים. קניין משיכה אפשר לעשות רק מחוץ לרשות הבעלים. אבל קניין הגבהה, שהוא מגביה את הבהמה, זה אפשר לעשות גם בתוך רשות הבעלים. לכן אם מגביהו ומת, אפילו ברשות הבעלים חייב, או אם הוציאו מרשות הבעלים, שאז הוא קנה במשיכה להתחייב בחיובי גניבה, אז אפילו אם מת השור או עשה, הוא יהיה חייב בתשלומי וחיובי גניבה. את המשך המשנה אנחנו נבאר כמו הפירוש השני ברש"י. אם הגנב נתן את השור או עשה לפני שהוציא אותה מרשות הבעלים למישהו אחר, ואותו מישהו אחר הוציא את השור או עשה מרשות הבעלים, אז זה נחשב כאילו הגנב הוציא והוא מתחייב. אבל אם הבן אדם האחר לא הוציא מרשות הבעלים, זה לא נחשב עדיין מעשה גניבה. מביאה משנה דוגמאות. למי נתן הגנב את השור או עשה? למשל, אם היה לו בן בכור שנולד ראשון לאמו, שהתורה אומרת שיש לבן הזה קדושת בכור, וצריך לעשות לו פדיון הבן, לתת 5 סלעים לכהן, ועל ידי זה הבן נפדה מקדושת הבכור שבו. אפשר לתת גם שווה כסף. אז הוא רוצה לתת בהמה לכהן. עכשיו, הכהן לא יודע שהבהמה הזאת היא גנובה. הוא בא לקבל שה לפדיון הבן, לבחורות בנו, או יש מישהו שהגנב הזה חייב לו כסף, והוא בא לשלם לו את החוב עם השה, עם השור, לבעל חובו, או שהוא, מקרה אחר, מגיע לזה אחד, אתה מוכן לשמור לי בבקשה על בהמה? אומר לו בשמחה רבה, שומר חינם. או שהוא משאיל את השור הזה לשואל. אדם רואה איך שמישהו פה מחזיק שור. הוא לא יודע שמהאדם הזה הוא גנב. הוא אומר, אתה מוכן בבקשה להשאיל לי את השור? אומר, ודאי, נתן את זה לשואל. או לאדם ששומר תמורת שכר, נושא שכר. או לסוחר, מי שאומר לו, יש לך שור, אני צריך פה שור לעבוד בו. אתה מוכן להזכיר לי אותו? כן, נתן לו אותו בסחירות. והיה הכהן או הבעל חוב או השומר מושכו בשביל להוציא אותו משם, והוא לא הספיק להוציא אותו מרשות הבעלים, ומת השור או עשה כשעדיין היה ברשות הבעלים. הגנב פטור מלשלם, כי המשיכה בתוך רשות הבעלים לא נחשבת מעשה קניין, והגנב לא נחשב שהוא עדיין גנב את הבהמה. אבל אם הגביעו או שהוציאו מרשות הבעלים, זה נחשב כמו שהגנב עצמו עשה את המעשה קניין, ולכן עכשיו אם מת השור או עשה, הוא יהיה חייב אותו גנב בתשלומי גניבה. כי הוא קנה את השור או עשה על ידי המעשה קניין שעשו אלה שהוא נתן להם את השור או עשה. זאת אומרת, המשנה גם מדברת על שני מקרים. מקרה ראשון מדובר שהגנב עצמו עשה את מעשה הקניין, ובזה הוא מתחייב בחיובי גניבה, והחלק השני מדובר שהוא נתן למישהו אחר, בלי שאותו מישהו אחר ידע שמדובר כאן על גניבה, הוא נתן את הבהמה לאותו מישהו אחר, והמישהו אחר הוא זה שעשה את מעשה הקניין, וזה מחייב את הגנב עצמו בחיובי גניבה. מביאה הגמרא בי המימר. המימר הסתפק בספק. כשהם מוסרים, למשל, שור לשומר. אתה עכשיו הולך לשמור על השור, מוכן? כן, מקבל על עצמו שמירה. ממתי השומר נחשב שהוא קיבל על עצמו שמירה? האם עצם זה שהוא הסכים לשמור, או רק ממתי שהוא עשה כאן מעשה קניין של משיכה? האם תקנו חכמים קניין משיכה בשומרים, שהוא לא יתחייב בחיובי שמירה עד שהוא ימשוך את הדבר שהמפקיד מסר לו, או שלא תקנו? כך מבאר רש"י, שזו השאלה של המימר. מביאה הגמרא הכרעה בשאלה. אמר רב יימר, תשמע בו ותשמע ראיה, מהמשנה שלנו. כתוב שאם אדם גנב שור עושה, והוא לא עשה מעשה קניין בשור או עשה, אלא הוא נתנו לבחורות בנו, זה מקרה ראשון שמדובר, הוא נתן את זה בשביל פדיון הבן, או לבעל חובו, זה מקרה שני, וזה כרגע לא הנושא שממנו רוצים להוכיח, אלא מהמקרים שהוא מסר את זה לשומרים, שומר חינם, או לשואל, שגם סוג של שומר, או לנושא שכר, או לסוחר, שזה ארבעה שומרים שכל אחד מהם יש לו את ההלכות שלו, אבל המשותף ביניהם שזה שומר. היה אותו שומר מושך את השור או עשה ויוצא, ולא הספיק להוציא אותו מרשות הבעלים, והשור או עשה מת ברשות הבעלים, הגנב יהיה פטור. למה? ברשות הבעלים לא מועילה משיכה. אבל תדייק מזה, אם הצליחו להוציא את השור או עשה מרשות הבעלים, והיה כאן מעשה קניין, אז מתחייב הגנב לשלם לבעלים על ידי משיכת השומר. ושמע מינה, רואים מכאן, תקנו משיכה בשומרים. אם לא שתקנו שהשומר מתחייב בשמירה על ידי משיכה, אז אם כן, גם אם השומר משך את השור או עשה, לא היה לו בזה שום כוונה, כי הרי הוא לא צריך לעשות קניין משיכה. מזה שאתה רואה שהמשיכה הזאת נחשבת כמו מעשה קניין, מוכח שהשומר כשהוא משך את השור או עשה, הוא התכוון לעשות כאן קניין משיכה, בשביל שיחולו עליו החיובים של שומר. ולכן, מכיוון שהמשיכה הזאת הייתה עם משמעות של קניין משיכה, זה גורם שהגנב מתחייב בחיובי גניבה. ושמע מינה, רואים מכאן שתקנו משיכה בשומרים, וזה באמת המסקנה. רואים מכאן שתקנו קניין משיכה בשומרים. בהתחלה המימר ניסה לדחות את הראיה, אמר לי, הוא טען לרב יימר, אולי זה לא הכוונה במשנה היה מושכו השומר, אלא אולי הכוונה למקרה אחר לגמרי, אולי תבאר את המשנה בצורה הזאת. מדברים כאן על מקרה שבו הבעלים, לא מדברים פה כרגע בינתיים על גנב, הבעלים מסרו את השור שלהם או את השה למישהו שישמור להם עליו. ביתר, במצווה, בצורה טובה מאוד. ומכאן נכנס הגנב לתמונה, שהוא הלך וגנב את השור או השה מביתו של השומר. והוא עשה משיכה, אם זה היה משיכה ברשותם, זה לא נחשב משיכה והוא יהיה פטור מחיובי גניבה. אבל אם הוא הוציא מרשותם, זה נחשב קניין, מעשה קניין והוא התחייב. ואם תשאל, תנה לי רישא, אז הרי כבר דיברנו בחלק הראשון של המשנה במקרה שבו הגנב עשה מעשה קניין, כשהוא לקח את זה מרשותו של הבעלים. אני אוכל להשיב, תנה גנב שגנב מבית הבעלים. זה בתחילת המשנה. ובחלק השני תנה גנב שגנב מבית שומר. אבל הגמרא לא מוכנה לקבל את הדחייה הזאת. אמר לי רבה שלי למימר, לא תדחיי, אל תדחה את הראיה, זה ראיה טובה. כן הבדל, מה לי גנב שגנב מבית שומר, מה לי גנב שגנב מבית הבעלים? איזה הבדל יש אם הגנב לקח את השור או עשה מהבעלים עצמם או מהשומר? אין שום הבדל. אין סיבה לחלק בין שני המקרים ושני חלקים במשנה, אלא מוכח באמת שהפירוש במשנה זה כמו שפירשנו בהתחלה. שהגנב לקח את השור מבית הבעלים ומסר אותו לשומר למשל, השומר לא ידע שזה שור גנוב, והוא הוציא את השור מרשותו של הבעלים, ושם עשה מעשה משיכה בשביל להתחייב בשמירת אותו שור, ומכיוון שתקנו משיכה בשומרים, אז היה מעשה קניין, ולכן על ידי זה הגנב מתחייב בחיובי גניבה. אל עליו, וכי לא נבהר שמה שכתוב היה מושכו, זה לא הכוונה לגנב אלא לשומר, ושמה מינה, יש מכאן באמת הוכחה, שתקנו קניין משיכה בשומרים, דיינו, שבשביל ששומר יתחייב בשמירת ובחיובי שמירה של הפיקדון, הוא חייב קודם כל לעשות משיכה, שמה מינה. התמר נמי, באמת כך נאמר מפורש, אמר רבי אלעזר, כדרך שתקנו שאדם קונה מטלטלין, אז יש דעה שהוא כבר מתחייב בעצם נתינת התשלום, זה נחשב כבר של הקונה. אדם הלך וקנה שעורים, שילם לבעל השעורים, אז יש דעה שסוברת שבעצם התשלום הוא כבר קנה את השעורים, אפילו שזה נמצא עדיין בעלייה של בעל השעורים, של המוכר. ואף על פי כן, תקנו חכמים קניין משיכה, שעד שהקונה לא משך את השעורים, זה לא נחשב עדיין שלו. כדי שלא תיווצר תקלה שהבן אדם שילם על השעורים, אבל הם נשארו עדיין בעלייה של המוכר, והמוכר יראה שפרצה דליקה על כל שונאיהם של ישראל, והוא יתעצל מלהציל את השעורים, כי זה כבר לא שלו, הוא כבר מכר אותם, ויגרם הפסד לקונה. לכן תקנו שעד שהוא לא מושך את השעורים, אותו קונה, זה לא קנוי לו, זה עדיין של המוכר, ולכן הוא יותר יזדרז להציל את השעורים כדי להציל את ממונו. אז כך, כדרך שתקנו את הקניין משיכה בלקוחות שקונים מטלטלין, כך תקנו חכמים משיכה בשומרים שהם לא מתחייבים בחיובי שמירה עד שימשכו את הפיקדון שעליו הם שומרים. באמת ככה גם נאמר בברייתא, תניא נמי הכי, כדרך שתקנו משיכה בלקוחות, כך תקנו משיכה בשומרים. נפלא. אומרת הברייתא עוד הלכה. וכשם שהקרקע, אדם רוצה לקנות קרקע, באיזה קניינים הקרקע נקנית? או בכסף שהוא משלם למוכר, או בשטר שהמוכר כותב לו לקונה שהוא מוכר לו את שדהו, או בקניין מעשה חזקה שהקונה מראה בעלות בקרקע. אז כדרך שהקרקע נקנית כן בקניין, ככה גם הקרקע נזכרת, כך גם סוחרים קרקע בקניינים האלה. כך שכירות נקנית לסוחר בכסף שהוא משלם למזכיר, או בשטר שהמזכיר כותב לו שהוא הזכיר לו, או במעשה חזקה שהוא עושה בשדה. בהתחלה הגמרא שואלת שכירות דמי, על איזה דבר מדברים כאן שעושים, שלוקחים אותו בסחירות. אילמה, אם נאמר שמדובר כאן על סחירות דמטלטלין, כמו מקרה שהוא רוצה להזכיר לו כלים, וכי על זה נאמר שמזכירים את זה בשטר, וכי מטלטלי בני שטר ענין הוא, וכי מטלטלים קונים בקניין שטר, קונים בקניין משיכה, לא על ידי שטר, הרב חיסדה, נכון, מדובר פה באמת בסחירות דה קרקע, שכמו שקונים קרקע בכסף, שטר או חזקה, ככה סוחרים קרקע בקניינים האלה. אמר רבי אלעזר, אם העדים ראו את הגנב שהוא מתחבא בחורשה של היער, ששם מסתובבים הבהמות, התמין בחורשים, מסתתר שם בשביל לגנוב בהמות, והוא באמת גנב וטבח או מחר במקום המחבוא, משלם תשלומי 4 ו-5. אמאי, למה באמת? הלא משך, כנראה מדובר פה במקרה שהוא לא עשה משיכה. אמר רב חיסדה, מדובר פה שהוא כן עשה משיכה. ואפילו אם הוא רק הקיש אותה במקל בשביל לגנוב אותה, אם היא זזה ממקומה בגלל שהוא הקה אותה במקל, זה נקרא משיכה. אז אם כן נמצא שהוא באמת עשה כאן קניין משיכה, ו... גנב על ידי זה את השור הוא עשה ביער, וכיוון שעושה תביחה או מחירה, הוא משלם תשלומי 4 ו-5. שואלת הגמרא, המרי וכיוון דראו, אם העדים ראו את הגנב, גזלן הוא. מה ההבדל בין גנב לגזלן? גנב מסתתר מהאנשים, גזלן גוזל בפרהסיה מול אנשים, וכאן ששני עדים ראו אותו ובכל זאת הוא לקח, לכאורה הוא גזלן. תרצת הגמרא, לא, הוא לא גזלן. אם הוא היה גזלן, הוא לא משלם תשלומי 4 ו-5. אבל כאן הוא נחשב גנב, למה? כיוון דקמיתאמרי מנהיו, הוא ניסה להסתתר מהם. לכן גנב הוא. נפלא. עכשיו הגמרא מגדירה, ולגזלן היחידה מי. מה ההגדרה של גזלן? מביאה הגמרא שתי דעות. דעה ראשונה אמר רבי אבאו, כגון... אחד מהגיבורים של דוד המלך שהיה בניהו בן יהוידע, שנאמר כדי להמחיש את הגבורה שלו, ויגזול את החנית מיד המצרי, ויהרגהו בחנית שלו. כך הוא לא פחד מהמצרי ולקח ממנו והרג אותו. אז זה נקרא גזלן, שהוא גוזל מהבעלים בפניו, הוא לא ירא ממנו. רבי יוחנן אמר, אפילו אם הוא קצת כן מסתתר, כגון... בעלי שכם, אנשי שכם, נלחמו באבימלך, שהוא ניסה להנהיג את עם ישראל אחרי אביו, גדעון. והוא הלך ובהתחלה מלך על אנשי שכם, אחר כך הם מרדו בו. שנאמר, אחרי שהם בני שכם מרדו באבימלך, וישימו לו בעלי שכם מערבים על ראשי הערים, ניסו לתפוס אותו במערב, ובינתיים עברו שם אנשים אחרים, והגזלו את כל אשר יעבור עליהם בדרך. היו גוזלים תעוברים ושבים בדרך, ולא היו יראים מפניהם. סובר רבי יוחנן שגם זה נקרא גזלן. ורבי אבאו אומר, זה לא נקרא גזלן. מה הייתה מה? מה הייתה מה לא אמר מאי? למה הוא לא הביא את הדוגמה הזאת? אמר לך רבי אבאו, כיוון דמתאמרי התאמורי, אותם אנשי שכם היו מתחבים במקום המסתור בשביל לתפוס אנשים. אז אם כן, הם לא גזלן איננו, הם לא נקראים גזלנים. ולמה רבי יוחנן כן מגדיר אותם כגזלנים? כי זה שהם היו מסתתרים עד כמתאמרי, זה לא בגלל שהם פחדו מהאנשים. אלא דלא נחזינו אינשי, כדי שאנשים לא יראו אותם ויברחו. וניערקו מנה היו, ולא יוכלו לגזול אותם, לכן הם התחבאו. אבל לא שהם פחדו מה... נגזלים. לכן הם כן נחשבים גזלנים. שאלו תלמידיו את רבן יוחנן בן זכאי, מפני מה החמירה התורה בגנב שמסתתר וגונב ומתיירא מאנשים יותר מבגזלן, שכל התשלומי כנס נאמרו בגנב. הוא משלם כפל, תשלומי 4 ו-5, גזלן לא, גזלן משלם רק קרן. אמר להם רבי יוחנן, הגזלן הזה שגוזל בפני הבעלים, ישווה כבוד הבריות, שמבדיו של הקדוש ברוך הוא, לכבוד הקדוש ברוך הוא, לכבוד קונו. זאת כמו שהוא לא ירא את השם, והוא הולך ושולח את ידיו בממון של מישהו אחר נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא, הוא לא ירא גם מבני אדם, הוא לא עושה חשיבות לבני אדם יותר מהקדוש ברוך הוא. ולעומת זאת הגנב הזה, שהוא מפחד שאנשים לא יראו אותו, לא ישווה כבוד עבד לכבוד קונו, הוא מכבד את העבד יותר מהקדוש ברוך הוא. מהקדוש ברוך הוא לא מתיירא, ומעבדיו של הקדוש ברוך הוא, מבני אדם מהם הוא מתיירא. במעשיו הוא כביכול עושה את העין של הקדוש ברוך הוא, שהיא של מטה בלשון הפוכה, בלשון נקייה, ראינו שהיא למעלה, כאילו אינה רואה, ואוזן של הקדוש ברוך הוא של מטה, כאילו אינה שומעת, שנאמר, הוי, המעמיקים מהשם, חושבים שהשם לא יודע את המחשבות שבעומק ליבם, ורוצים להסתיר את הצטם הרע מבני האדם. והיה במחשך מעשיהם, עושים את מעשיהם הרעים בחושך, בהסתר, שאנשים לא יראו אותם וגומר. והמשך כתוב, ויאמרו, מי רואינו ומי יודענו. הם לא יראים מהשם, שהוא רואה ויודע ממעשיהם. וכתיב, הרשעים ויאמרו, לא יראה כה, הקדוש ברוך הוא לא רואה את מה, הם חושבים, אומרים כאילו הקדוש ברוך הוא לא רואה את מעשיהם הרעים, ולא יבין אלוקי יעקב, וכתיב, כי אמרו אותם הרשעים, עזב השם את הארץ ואין השם רואה. תורה רבן יוחנן בן זכאי, לפני שהוא נפטר, הגמרא מספרת מסכת ברכות שנכנסו את תלמידיו לבקרו, ואמרו לו רבנו בורכנו, אמר להם, יהי רצון שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. אמרו לו תלמידיו, רבי עד כאן. עד כאן, זה כל מה שאתה מברך אותנו, שנפחד מהקדוש ברוך הוא, כמו שמפחדים מבני אדם, בכלל אפשר להשוות. אמר להם, והלוואי, בשעה שאדם עובר עבירה, אומר, לא, שהלוואי ולא יראה אותי אדם, והוא לא פוחד, שהקדוש ברוך הוא רואה, אני מסתר איש במסתרים, ואני לא אראינו נאום השם. אמר רבי מאיר, משלו משל, משום רבי רבן גמליאל, למה הגנב שאינו ירא את השם אלא רק מבני אדם, למה הדבר דומה? לשני בני אדם שהיו בעיר ועשו משתה. אחד זימן את בני העיר למשתה, הוא החשיב אותם, ולא זימן את בני המלך, אותם הוא לא החשיב. ואחד אחר לא החשיב אף אחד, לא זימן את בני העיר ולא זימן את בני המלך. איזה מהם עונשו מרובה עד משהו לא הזמין את בני המלך, והוא זלזל בכבודו של המלך? ואומר זה שזימן את בני העיר, אותם הוא יחשיב, ולא זימן את בני המלך, את בני המלך הוא לא יחשיב, בהם הוא זלזל. כך גם הגנב, שהוא ירא מהבריות יותר משירא את השם, זה זלזול יותר גדול בקדוש ברוך הוא. אמר רבי מאיר, בוא וראה כמה יחשיבה התורה את המלאכה, כמה גדול כוחה של מלאכה, שהרי גנב את טבח שור, שעל ידי שהוא גנב את השור מהבעלים, הוא ביטל אותו ממלאכתו. כי הרי עם שור עושים מלאכה, חורשים וזורעים וכו'. אז הוא ביטל את הבעלים ממלאכה, לידי שהוא גנב את השור שלו, וטבח ומחר, לכן החמירה התורה עליו, הוא משלם פי 5. וגנב וטבח, שלא ביטלו ממלאכתו, שהרי לא עושים מלאכה עם כבש, לכן משלם רק ארבע. וכאן מביאה הגמרא את מה שאמר רבן יוחנן בן זכאי, שהבאנו את דבריו בפתיחת השיעור, בוא וראה כמה גדול כבוד הבריות, כמה החשיבה התורה את כבוד הבריות, אף על פי שמדברים פה על גנב, כמה הקדוש ברוך הוא חס וחומל אפילו על החוטאים, וממתין להם שחזרו בתשובה. אדם גנב וטבח שור, שהשור הלך ברגליו בדרך, לא היה צריך לשאת אותו על כתפו, לכן משלם תשלום מלא, חמישה, פי חמישה. אבל גנב וטבח שה, שהיה לו ביזיון, הוא הרכיב אותו על כתפו, כי השה קשה לו ללכת מהר דרך ארוכה, והוא היה צריך לשאת אותו על כתפו, ומכיוון שהיה זלזול בכבודו של הגנב, אז התורה אומרת שהוא שלם רק ארבעה. עד כאן השיעור על דף ה-NT.